כן, איפה אנחנו? גדולה שימושה. כן. גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. אין השלמות הבאה מידיעת התורה. נגמרת באדם כי אם כשיקפק בלבבו גודל הרכב ועומת כבודה, על כן כתבו תוספות רש מגילה, לכפות תורה דיחיד, חמור אפילו מתלמיד תורה דרבים. והכבוד הרב בלב ולתורה, הידיעה שלה צריך יכול להיות מטרת אותה. זאת אומרת, יש לנו את ידיעת התורה, כלומר שאדם יודע את התוכן באופן שכלי. אבל כדי שהתורה תשפיע את השפעותיה על נפש האדם, זה לא מספיק שזה יישאר בצורה של ידיעות חיצוניות, אלא יש צורך שהידיעות האלו ישתרשו בנפש, לא במובן של הזכירה השכלית, אלא במובן של ההשפעות הרוחניות שבאות מהידיעות האלו. ולכן יש צורך שבנפש של האדם יהיה חקוק גודל ערך התורה ורומות כבודה. זאת אומרת, כשאדם לומד את התורה מתוך הכרת הערך שלה, הדבר הזה מעצים את השפעת התורה על הנפש שלו. זאת אומרת שהשפעת התורה לא נשארת בתור ידיעה באלמה, אלא היא ממש, כן, שורה באופן עמוק בנפש. על כן כתבו תוספות רש מגילה, תכבוד תורה דיחיד, חמור אפילו מתלמוד תורה דרבים. כלומר, התוספות בעצם אומרים, תלמוד תורה דרבים מול כבוד תורה. כבוד תורה זה בדיוק הנקודה הזאת שגורמת לתורה, כמו שאמרנו, להיות מתיישבת היטב בנפש האדם, שאדם קשור אליה, אדם מרומם אותה, כל היחס הזה גורם להשראה וההשפעה של התורה, ולכן זה יותר יסודי מאשר תלמוד תורה, אפילו מתלמוד תורה דרך. והכבוד הנודע בלב אל התורה, ידיעה שלמה, מצורות כל יום לאתרת אותם. זאת אומרת, זה עצמו, הכרת הערך של התורה, מה זה הכבוד? הכבוד זה מתוך הכרת הערך. אז הכרת הערך הזאת, זה הכוונה ידיעה בפני עצמה, ידיעה שלמה, וידיעה יסודית, כי היא משפיעה על כל מה שאדם לומד. כלומר, כשיש לאדם את הכבוד, את היחס של כבוד אל התורה, שבא מתוך הכרת הערך של התורה, הדבר הזה הוא עניין יסודי שמעצים את כל מה שהאדם לומד מבחינת ההשפעות של זה מעבר לידיעות השכליות. וזה ההרגש אי אפשר לבוא בלב. כי אם בפועל על ידי השימוש המעשי של תלמידי חכמים שמשים עליו מורה רבו כמורה שמיים, חזק את ההכרה על ידי הפעולות. זאת אומרת, איך אדם בונה את ההכרה הזאת? אז זה ברור שזה מתחיל כמו שאמרנו גם בהבנה שכלית של ערך התורה, אבל זה לא רק, אנחנו צריכים שיהיה לו יחס של כבוד בנפש אל התורה. זה המושג שנקרא כבוד תלמידי חכמים. כן, כבוד תלמידי חכמים או מורה רבו, כל הדבר הזה מחזק את ומעצים את היחס הזה, את הרגש הזה. עכשיו רוצה קצת להדגיש את המושג רגש. רגש זה לא התרגשות, כלומר זה לא משהו שהוא, כמו שאנחנו מדברים פה, זה לא איזה מין התרגשות כזאת, עכשיו הוא היה איזה מין מצב ריגושי חולף, אלא יש באדם גם התעוררות של רגשות. וההתעוררות הזאת יש לה בסיס בנפש. זאת אומרת, הרגש המתעורר כלפי חוץ, יש לו בסיס בנפש שהיסוד של הבסיס הזה לרגש הזה הוא למעשה ההכרות, כמו שאנחנו אומרים פה, ההכרות בערך. ועד כדי כך ההכרה השכלית היא הצליחה להשריש שורשים עד כדי שהיא מקובעת ברצונות שלה, בתשוקות שלו, בהתעוררויות שלו. כן, ולכן מתוך זה נוצר לו היחס של הכבוד והמורה, כן, כלפי התלמיד חכם. ומה שמחזק את זה, זה פעולות מעשיות, מעבר להכרה. נוסף לזה הורה כאן, שהתורה בהיותה תורת חיים, עיקר פירה הוא לדעת איך להתנהג בחיים על פי דרכה וערכה. ואיך שתכונת המעלה, כאיש כזה סובב בתורה, אפשר לדבר בפה וכל שכן מכתב. כי מעין הרואה לכותב בקודש היא תזכירך הפעולה שהתורה פעולת גדולי המעלה דבקים באהבתה כגדולה שימושה, שאז בעיניו יראה צליחות הקודש של הרב הנעלה יותר מלימודה. אומר הרב, יש פה עוד צד. כלומר, הנקודה הראשונה זה השרשה ברגש של ערך כבוד התורה. והנקודה השנייה זה שיש דברים שהם לא ענייני הלכה, זה עניינים של הנהגות. כן? זה לא שאתה לומד מהרב מה צריך לעשות הלכה כזאת, איך להניח תפילין, איך לרבות ציצית, איך לשמור שבת וכו'. שזה, אתה לא צריך את השימוש הזה, אלא אנחנו מדברים על כל מיני הנהגות, וגם זה לא דווקא במובן של איזה מין הנהגה, כן? כמו שאומרים, יש הנהגות הגר"א, הנהגות תארי. כן? זה לא רק הנהגות במובן של כל מיני דברים מעשיים ותו לא, אלא זה הדרכים שלו. זאת אומרת, זה איך המחשבות שלו באות לידי ביטוי ברצונות, ברגשות, במעשים. זה מכלול האישיות והיכולת להיפגש בהשפעות האלו של התורה. זה בעצם ההשפעות המשמעותיות ביותר שלה. כי היא לא רק נמצאת בשכל של התלמיד חכם, אלא היא נמצאת ומופיעה בדרכים שלו. היא מופיעה ברצונות, בשאיפות, במעשים. כל מכלול המציאות שלו, ואת זה אתה תוכל רק דרך מפגש, לפגוש את זה. זה מה שהוא אומר, אי אפשר להתבהר בפה וכל שכן בכתב, כי אם עין הרואה הליכותיו בקודש, היא תזכיר לך הפעולה שהתורה פועלת לגדולי המעלה, הדבקים ואהבתה. זאת אומרת, רק מי שקרוב ורואה את הדברים, אז הוא יכול לראות את הקשר בין התורה לבין הדרכים האלה ש... מנהיג את עצמם ועוד תמיד חכם. אז אין נקודה נוספת. כן, אז כן, גם הסיבה הזאת היא גדולה שמושל שאז בעיניו יראה הליכות הקודש של הרב הנעלה יותר מלימודה. כן, הלאה. אנחנו בגמרא. כן. כן. תלוי בסברה וכל שנותנים טעם. כן. רש"י לקח את זה לצד יותר שכלי, אבל גם בצד הזה יש פה כן משהו מעבר ל... כן, מעבר לידיעה היבשה השכלית. זאת אומרת, הכוונה היא כשלומדים מהרב, אז יש בסברות של התורה לא רק דברים שכליים, יש גם דברים שהם קשורים ל... יש הבנות עמוקות בסברות האלה, שבשביל להבין את ההבנות עמוקות האלו יש צורך גם בקשר חי, גם בקשר חי, וגם ב, הייתי אומר, סוג של התבטלות כזו. זאת אומרת, נכון שרש"י הדגיש יותר את הצד השכלי, אבל בוא נשאל על רש"י, אז למה הגמרא קראה לזה שימוש תלמידי חכמים? רש"י קורא לזה לימוד מתלמידי חכמים. או לימוד מעמיק, או לימוד סברה מתלמידי חכמים. זה שהגמרא קוראת את שימוש תלמידי חכמים, גם להסבר של רש"י, שמדובר פה במשהו שיש לו יותר משמעות שכלית, עכשיו מה שפה הדגיש בפסקה הזאת, גם בזה יש משמעות לקשר החי ולהתבטלות הזאת, וליחס של המורה הזה. כי בלי זה קשה מאוד להבין את ה... יש דברים שקשה מאוד להבין אותם. יש דברים יפים שכותב אותם רב שמעון שקופ בהקדמה שלו לשער היושר. מביא, יש גמרא מסכת בבא קמא, דף כ', הוא ראה שם דנה בהחלט סוגיות הקשות בענייני ממונות, בסוגיה שזה נהנה וזה לא חסר. אז הגמרא שם מתארת שאחד המוראים שאל איזו שאלה בעניינים האלה, ואז ענה לו השני, הרב ענה לתלמיד, הוא אמר לו, לכי תשמש לי. אני אענה לך אחרי שתשמש אותי. זה דבר שמאוד מוזר, מה זה? זאת אומרת, מה, הוא מוכר לו את החוכמה בזה שהוא ישמש אותו? אז הוא מסביר דבר אמיתי. הוא אמר שכשיש סוגיות עמוקות, אדם לא באמת יכול לעמוד על האמת, אלא אם כן הוא מוכן להתבטל. זאת אומרת, יש דברים שתבין אותם בשטחיות, וזה סביר להניח שרוב האנשים יבינו את הדברים בצורה מסוימת, אבל בגלל שמדובר בדבר עמוק, אז אתה חייב, תביטו לזה. לא מצד מדרגת הענווה, מצד היכולת בנפש לוותר על ההבנות השטחיות שלך, ולקבל ממישהו דברים יותר עמוקים, שאתה צריך להתאמץ הרבה כדי להבין אותם. זה ממש ככה, זה ממש נראה פשט שם. זאת אומרת, לכן באמת מה הפשר לזה. אז אמרו, אחרי שתשמש אותי, אז אני יכול להסביר לך. זאת אומרת, אז יהיה לך את המצב הנפשי שמאפשר להבין את הדברים. יכול להיות שהוא לא התכוון בפועל שישמש אותו, הוא התכוון לזה, מדובר בסוג הדברים האלה, שזה נדרש לזה. כן, כל מי שיש לו ניסיון ולימוד תורה יודע, שני דברים חשובים. אחד, שקודם כל, פעם ראשונה שהוא נכנס לשיעור גמרא שהוא מעמיק, אז היה פער גדול יחסית בין מה שהוא הבין לבין מה שהוא ראה בשיעור. עכשיו, הפער הזה נוצר, חשבת שאתה הבנת, אז מה קרה כשהגעת לשיעור? אז שראית שבעצם ההבנות שלך, בכלים שלך, באופן שבו אתה מנסה להבין את הדברים, הם עד גובה מסוים. אתה לא מצליח כן, להבין משהו מעבר לדבר הזה. כן, זה פער אחד שקיים, כל מי שלומד, זה יודע שזה קיים. אבל יש עוד דבר, שכשאדם מתרגל אפילו ללמוד, אז הוא אפשר לשים לב שיש דברים שהם באמת עמוקים, שבלי שאתה מוכן להקשיב. יכול להיות שאתה צריך שיעזרו לך, זה מה שהרב עוזר לך להבין, או שמה שהראשונים עוזרים לך, מה שהאחרונים עוזרים לך, לא משנה כרגע. אם זה מישהו חי או מישהו שכתב משהו, שדרכו אתה מבין. שבלי שיש לך רצון להתאמץ, להבין את הדברים, אז תמיד אתה תישאר בעמדה הקודמת וזה יתום אותך. אבל האמירה הזאת, תראה, אני לא נשאר תקוע במה שאני הבנתי. אני כן מנסה בסופו של דבר לרדת לעומק העניין וכולו, זה תקודה מאוד משמעותית וחשובה. אז זה בדיוק השימוש תמיד החרמים, גם בסגנון של רש"י, יש בו את ההשלכות שקשורות לנקודה שמדוברת פה בפסקה הזאת. אם כן, אני מסכים שזה גוון יותר שכלי. כן, הלאה אנחנו בגמרא. אומרת הגמרא, דאמר רבי יוחנן משה רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב עלי תפילתי לך השם עת רצון, ומתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. רבי זה ברוך הנין אמר, מאחר כה אמר השם בעת רצון אני איתך. כן, אז אומר פה הרב, בארנו כבר שיסוד התפילה ועיקר הטעם שחקרה חכמה אלוהית שתועיל להשלמת בקשת האדם וצרכיו, הוא מפני שהיא מועילה מאוד להטבה המוסרית של האדם, לרומם נפשו וליישב דעתו לחזק כוחותיו הרוחניים. זאת אומרת, דיברנו על זה, שלמה הקדוש ברוך הוא יצר את התפילה, כלומר, יצר את האפשרות שהשתנו דברים במציאות מתוך התפילה של האדם, כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה במצב של תפילה. זאת אומרת, זה שאדם נמצא במצב של תפילה, מצב התפילה יוצר בנפש את הקשר של הרצון אל הטוב האלוהי, אל רצון השם. יוצר בנפש את ההתבטלות כלפי הרצון האלוקי, וזה דברים שאנחנו צריכים אותם. צריכים אותם בשביל ההשתלמות שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא חקק את החוק של התפילה, בלי להיכנס לשאלה איך התפילה פועלת. אנחנו דנים יותר בשאלה למה בכלל הקדוש ברוך הוא יצר אפשרות לפעול על ידי תפילה. וזה בגלל מה שאמרנו, מועילה מאוד הטבה המוסרית של האדם, רומם נפשו, שם דעתו, חזק כוחותיו הרוחניים. ובכלל עיקר הדאגה המוסרית שיהיה האדם מונהג בה, לא הייתה כלל גדולה כל כך בערכה אם היה האדם יחיד ומתבודד. היסוד המוסרי מפני שאדם שותף לזויותו מן האדם בעובר ועתיד בחיי ביתו ומשפחתו בכלל החיים הפרוטיים שלו. זאת אומרת, באופן כללי אנחנו יכולים לומר שהעניין המוסרי הוא בעיקר מתבטא בקשר בין האדם לבין הסביבה שלו. זאת אומרת, התכונה המוסרית יוצאת לפועל הרגישות המוסרית עושה לפועל בהנהגות של בן אדם לחברה, בינו לבין בני ביתו, בינו לבין החבר שלו, בינו לבין השכנים, בינו לבין העולם. כן, כל זה מביא לידי ביטוי את המדרגה המוסרית, כן, את ההתחשבות, את הצדק, את ההטבה, את הרחמנות, את כל האידיאלים המוסריים. על כן צריך שתקע המוסריות שורש גדול מלבבו, שלא יזיק את זולתו ונטוטו לחפצה עצמו יותר מדי. לכן מה אנחנו צריכים לפתח אצל האדם? את הרגישות הזאת לזולת, ושלא יחיה ויחווה יותר את עצמו באופן שמונע ממנו להרגיש את הזולת. על כן עיקר התפילה ותכליתה הוא רק מפני הקיבוץ הציבורי, כי להשלמה האדם בשלמות עצמו, להקנות לו מושכלות אמיתיות, הייתה דיה התורה, מבלדי התפילה. אבל החיים המוסריים שהם נחוצים לחיי החברה נפעלים על ידי התפילה. כן, זאת אומרת, בעוד שתורה, הזכרנו את זה כבר, עיקר עניינה זה הידיעות השכליות, ומתוך זה נוצרת גם השפעה, אבל המרכז הוא בשכל. בתפילה אנחנו מתמקדים ברצון וברגש של האדם, שיש לרצון ולרגש את הקרבה אל התכונה המוסרית, שהיא בעצם סוג של רגש מוסרי שקיים בנפש האדם. ולכן לתפילה יש אצלה משמעות גדולה לעניין הציבורי. כלומר, כיוון שהתפילה מרוממת הרצון של האדם והרגש המוסרי שבאדם הוא בעצם מתעצם דרך התפילה, לכן תפילה היא צריכה להיות באופן שהתפילה מקשרת את האדם אל הציבור ולא כשהוא בודד לעצמו. החיים המוסריים שהם נחוצים לחיי החברה נפעלים על ידי התפילה, כן, זה מה שאמרנו. נמצא שתפילת רבים היא התפילה העיקרית, שגם תפילת יחיד תיתן פירה ותועלתה רק ביותו אחר כך מתחבר עם הציבור. זאת אומרת, יוצא שתפילת הרבים היא התפילה המשמעותית, והיא תפילה יותר משמעותית, כן, מאשר התפילה של היחיד, בגלל הנקודה הזאת של מה שדיברנו על הרגש המוסרי. על כן, עיקר העת רצון וקירוב התכלית של התפילה, כלומר מתי התפילה תבוא לידי ביטוי באופן המיטבי ומלא יתרון פעולתה, ובשעה שהציבור מתפללי, ובגלל הנקודה הזאת שאמרנו, שהציבוריות זה חיבור בין האדם והרגש המוסרי שלו כלפי הציבור והחברה, של הקדוש ברוך הוא מועץ בתפילתם של רבים. תפילת יחיד, אם לא תהיה מגמתו כי אם חפצו ותאוות ליבו, מעין פנות אליך ועניי עמו הנתונים בצהה, אפשר שתימאס, כי היא רחוקה מטרתה האמיתית. כן? זאת אומרת, בתפילת היחיד, אז אמנם אם האדם לא, כן, אם יתפלל על דברים אישיים שלו, הוא לא יכוון את התפילה והרצון לא יהיה מכוון לדברים כלליים, התפילה כזאת עלולה להיות מאוסה. למה? כי בתפילה כזאת היא אדם בא מתוך המניע האגואיסטי המצומצם, הרי מטרת התפילה היא לרומם את הרצון של האדם. התפילה כזאת יכולה להיות מאוסה, אבל תפילת רבים שכל אחד חפץ בהטבת הציבור, הרי תועלת החיים מוסרים קרובה מאוד, בין הקדוש ברוך הוא מועץ בתפילתם, כי ההכנות המוסריות הן הצעות הדעת ולהכיר לקראת ערך הרבים שכבר ימצאו מקום כל חיי השלמות של האדם המעולה. כן, זאת אומרת, תפילת רבים זה בעצם המרחב הציבורי שבו בא לידי ביטוי בעיקר התכונה המוסרית של האדם והרצון שלו להיטיב, להיטיב עם המציאות. ולכן בציבוריות יש משהו שמייצג את הרצון להטבה הכללית הזאת, וזה הערך המיוחד של תפילת הרבים. אז אני רוצה אבל לחדד פה איזושהי נקודה. יש, אני חושב, שתי נקודות שצריך להדגיש אותן כדי להבין טוב את מה שאנחנו אומרים פה בערך המושג של תפילת רבים. יש כמובן טעות אחת נפוצה, שאדם שמתפלל בציבור הוא בעצם מרגיש שהוא מתפלל עם עצמו, רק זה באווירה טובה. כן? כמו להבדיל, האדם אומר, תראה, לעשות כושר לבד, זה אני יכול. אבל לחדר כושר, שיש בה אותה, הוא עושה את זה, והוא עושה את זה, וזה עושה את זה, כולנו ביחד באותו עניין, זה מעצים לי את המוטיבציות. אז ככה אפשר לחשוב שבעצם זה שאתה מתפלל עם הציבור, זה משהו שמעצים אותך מבחינה פסיכולוגית. זה נכון, ברור שזה קיים, אבל זה לא תפילת ציבור. תפילת ציבור זה תפילה שונה במהות מתפילת יחיד. למה? כי בתפילת ציבור זה תפילה של הציבור. זה לא תפילת היחיד. כן? בואו נדק טוב את מה שאנחנו רוצים לומר. זה לא תפילה של ראובן ושמעון ולוי ויהודה, והם נמצאים במצב שיש פה 10 אנשים. כן? זאת אומרת, זה לא תפילה פרטית של אדם יחיד שנמצאת בסביבה רחבה. זה תפילה אחרת. זה כמו קורבן יחיד וקורבן ציבור. כן, קורבן יחיד זה סוגי קורבנות. קורבן יחיד זה יחיד. קורבן ציבור זה של הציבור. גם התפילה היא תפילה של הציבור. זאת אומרת, זה שבפועל כל אחד מתפלל בשקט, אומר את המילים עם עצמו וכולו, זה נכון. אבל זה לא בגלל שהתפילה היא אצלו. התפילה היא של הציבור. ולכן יש עניין שהתחילו ביחד את התפילה. כן? כדי שזה יהיה תפילת ציבור. לא שכל אחד יתפלל ויפגשו באמצע באיזשהו מקום שיש פה 10 אנשים. אבל זה תפילה אחרת, תפילת ציבור. זה נקודה אחת שצריך לדעת אותה. זה לא קשור לפסקה הזאת. זה משל את החשיבה, המחשבה הזו שאנחנו רואים אותה עכשיו. לפי זה אפשר להבין מה שאומרים בשם הארי, שעיקר התפילה של הציבור זה חזרת השעת. לפי זה אפשר להבין, אבל במובן של התפילה שלך האישית, חזרת השעת זה נראה הכי מנותק ממך. אם אתה כבר התפללת את התפילה. אבל אם אתה מבין את המשמעות של המושג שנקרא תפילת ציבור, כמו שאמרנו, אז בהחלט שיא המדרגה של התפילה הציבורית זה חזרת השעת. תפילה שיוצאת מתוך הציבור. אבל גם לפני חזרת השעת, תפילת הלחש בעשרה היא תפילת הציבור. כן? כי ככה מתפללים. מתפללים באופן כזה שרק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. זה האופן של התפילה. כן? בין אם זה תפילת יחיד ותפילת ציבור. וכשיש עשרה זה תפילת ציבור. כן? זה לא תפילה של יחידים. זה נקודה אחת. אני חושב שהפסקה הזאת היא באה לומר עוד עניין שקיים בעובדה שנמצאים 10. בעובדה שנמצאים 10, אז יש נקודה מהותית שמחברת בין הרצון של האדם לבין תכלית התפילה, שזה ההתרוממות. כן, כלומר, כשאתה מתפלל מתוך הציבוריות, הרצון שלך נמצא במקום אחר, שיותר קרוב לתכלית התפילה, שזה רוממות הרצון. אז מעבר למה שאמרנו שיש את המעלה של הציבור, של הכלל, שהיא לא קיימת ביחיד, שזו מדרגה אחרת לחלוטין, יש פה גם נקודה שצריכה להיות אצל האדם בהבנה והכרה של המשמעות של הרצון המתרומם מתוך הקשר הישיר אל הציבוריות. ואז הרצון כבר נמצא במשמעות של השפעה על הכלל. הוא כבר מדרגה מוסרית נעלה, כן? ולא רצון פרטי, אישי, אפשר לומר אפילו אגואיסטי, כן? זה צריך הרבה לרומם אותו. זה הדגש של הפסקה אצלי. טוב, עד כאן.